הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, הסודות מאחורי חלונות הראווה. קניונים, שיווק, מסחר. בהגשת בני חליף.
שלום לכל המאזינים והמאזינות וברוכים הבאים לפודקאסט הראשון ב-103 FM שהולך להכניס אתכם למאחורי הקלעים של תעשיית הקניונים והקימונאות בישראל. שמי בני חליף, אני נושם וחי את העולם הזה כבר 26 שנים, ממנהל חנות למנהל קניון, וכיום אני בעליה של חברת פלייסמייקר המתמחה בניהול ופיתוח מרכזים מסחריים. בכל פרק אני אפגש עם מושכי החוטים של התעשייה המטורפת הזאת, כדי ללמוד איך להזזל קורה, שבמדינה כל כך קטנה כמו שלנו, יש למעלה מ-300 קניונים ומרכזים מסחריים, ולמעלה מ-10 מיליון מטרים מרובעים של שטחי מסחר, ואיך כל זה עובד. איך גורמים לכם, הצרכנים, להגיע בהמוניכם? מה הסודות שמתחבים מאחורי חלונות הראווה, ובקיצור, מה להזזל קורה פה? אז הסודות שמאחורי חלונות הראווה. בואו נתחיל. ברוכה הבאה, שרון בנד, חברוני, מתכננת ערים ופלייסמייקרית, המתמחה בהחייאת מרחבים מסחרים עירוניים, תכף נדבר ונסביר מה זה, וברחובות מסחרים. מגשרת בין רשויות, יזמים ובעלי עסקים, ומובילה תהליכים שהופכים מרחבים עירוניים מאתגרים למוקדים קהילתיים ועסקיים תוססים. שרון היא גם הבעלים של אורבנד, משרד לתכנון עירוני ופיתוח פרוגרמות עסקיות, קהילתיות ותיירותיות.
איזה כיף להתארח אצלך, בן.
כן. האמת שסיפור ההיכרות בינינו מעניין, אני ככה, לחברה שלי קוראים פלייסמייקר, וזה אחרי עבודת פיצוח, מה זה בעצם מה שאנחנו עושים ועניינים וכו'. ופתאום ראיתי בלינקדין מישהי שמגדירה את עצמה כפלייסמייקרית. עכשיו זה מושג, זאת אומרת אני עושה את מה שאני עושה כבר הרבה שנים, לא ידעתי שיש מושג כזה, אני חייב להודות, עד לפני שנה בערך, ופתאום יש מישהי שקוראת לעצמה פלייסמייקרית, אז זה קצת כזה, אמרתי, רגע, אני פלייסמייקר, כאילו מה? ואז אמרתי, בוא נה, היא מעניינת, אני רוצה לפגוש אותה, כי ראיתי ככה, תכף נדבר על זה, שוק הפשפשים, מרחבים עירוניים, שזה משהו שאני, שמאוד מרתק אותי, ואני שמח שנפגשנו, כי המפגש הזה הוליד עוד מפגשים שאנחנו ככה מפרים אחד את השני, וגם את הפרק
הוליד
הזה.
הוליד ידידות מופלאה.
נכון, ואנחנו מחליפים עכשיו דעות ולומדים אחד מהשני. ספרי קצת על עצמך, איך הגעת להיות פלייסמייקרית, ומה זה בעצם?
אז האמת שאני צמחתי במקומות מאוד דומים לשלך, בעולם של מוצרי הצריכה. התחלתי בשופרסל, מפעל הפיס, מכבי שירותי בריאות, הייתי מראשונות הפלנרים בארץ במשרדי פרסום.
הנה עוד מושג, עכשיו תסבירי מה זה פלנר.
פלנר זה בעצם המתכנן האסטרטגי בעולם הפרסום, האיש שמכתיב את האסטרטגיה השיווקית, אתה צריך להיות דאטה אנליסט טוב, אתה צריך להבין רגע את המוצר לעומק.
תמהיל התקשורת השיווקית וכו'.
בדיוק, כל התמהיל, ובעצם מזה אתה גוזר איזשהו בריף לצוות הקריאטיבי. אתה מכוון אותם ומדייק אותם וממקד אותם איך לייצר פרסום אפקטיבי.
אז מזה התחלת, פלנרית בחברות או מוצרי צריכה, שמות מפוצצים, כן?
כן.
שפו.
כן, ואז התגלגלתי ב-2007 לעיריית תל אביב, לתפקיד מאוד ייחודי, שלא היה כמוהו בארץ, אני לא יודעת אם היום יש מישהו שיושב בפוזיציה הזאת. מצאתי מודעה בעיתון שדרושה מנהלת שיווק לעיר יפו, בעיריית תל אביב יפו.
מנהלת שיווק לעירייה.
כן.
אני יכול להבין במובן הזה של לפרסם או לייצר אירועים וכולי, אבל זאת לא הכוונה, אני מבין.
אז האמת שאני לא כל כך ידעתי למה אני נכנסת. חשבתי שבאמת רוצים שאני אשתמש בכלים המקובלים של פרסום ויחסי ציבור וכל מיני דברים מהסוג הזה. ומהר מאוד הבנתי שהכלים המסורתיים שלי הם מאוד מוגבלים וצריך לעשות הרבה מאוד עבודה אחרת.
מה הגדרת המשימה הייתה?
הגדרת המשימה הייתה שעיריית תל אביב הייתה, קודם כל עיריית תל אביב החליטה שהאזור התיירותי של יפו הוא מנוע הצמיחה שלה. ליפו אין אזורי תעסוקה ואין אזורי תעשייה, וצריך איכשהו לפתח את הכלכלה של המרחב הזה.
שוב, אנחנו מדברים על 2007.
אנחנו מדברים על תחילת 2007. העירייה משקיעה המון כסף בכל המרחב התיירותי, בהתחדשות שלו, כלומר לחדש את הרחובות, להחליף את התשתיות, לעשות את הכבישים ואת המדרכות מחדש, לרכוש את נמל יפו מרשות מקרקעי ישראל, באיזושהי עסקת חילופים, ולהגיד, אנחנו לוקחים את כל המתחם הזה, את כל המרחב הזה, ששוק הפשפשים, כיכר השעון, יפו עתיקה, נמל יפו, מושבה גרמנית אמריקאית וכו', והופכים את זה למתחם התיירות, שהוא המנוע הצמיחה הכלכלי של, של, של העיר יפו.
אז בעצם טיפלנו בכל המרחב הציבורי, עכשיו אנחנו רוצים שהציבור יגיע.
נכון, כי התובנה הייתה זה שתשתיות לא משווקות את עצמם. זה שעשינו מתיחת פנים קוסמטית למרחב, עדיין לא גורם לאנשים להגיע אליו, וכשאני נכנסתי למשל לטפל בשוק הפשפשים ביפו, בין 30-40 אחוז מהרקמה המסחרית הייתה מנוונת, הייתה סגורה.
רגע, אבל לפני
הרקמה... זה מאוד דרמטי.
לפני הרקמה המסחרית, אמרת, בשיחת הכנה בינינו, אמרת דבר מעניין, אמרתי, אבל למה צריך שווק את זה? ואז אמרתי, בני, תקשיב. אם עושים שיפוץ למרחב, זה האזור חווה טראומה.
נכון.
נכון.
כל רחוב אורבני בעצם, כשנכנסים אליו ומשפצים אותו, וזה בדרך כלל לוקח יותר משנה, יכול לקחת גם 3 שנים ו-4 שנים לשפץ מרחב כזה. אנחנו יודעים שזה עבודות תשתית די מסיביות וקשות גם לתושבים מן המניין. על אחת כמה וכמה כשמדובר בבעלי עסקים, אנחנו יכולים להסתכל היום למשל מה קורה עם הרכבת הקלה, עם כל עבודות הרכבת הקלה.
אני יש לי כל הזמן בתודעה שפה ופה יש עבודות ולא כדאי להגיע.
בדיוק. ואז מה שקורה זה שאנשים משנים הרגלי צריכה. וגם אלה שהיו רגילים לצרוך את המרחב הזה, אומרים לעצמם, אוקיי,
אני לא מתקרב לזה.
בוא נמצא אלטרנטיבות אחרות. וכשהמרחב הזה מסיים את תהליך השיפוץ, הם לא בהכרח חוזרים. אתה צריך להחזיר אותם לשם.
אז הייתה לי תובנה רק בנקודה הזאת, ונמשיך לדבר העיקרי, זה מאוד דומה נניח לקניון או מרכז מסחרי שעובר שיפוץ.
לגמרי.
אז אם אתה מייצר ודאות ואומר ללקוחות, אנחנו עוברים כרגע מתיחת פנים, ואתה גם מייצר ודאות ואומר ללקוחות מתי זה עומד להסתיים, ואחר כך מפרסם שזה הסתיים, זה הזמן בעצם לפרסם ולהגיד, חבר'ה, תחזרו, אנחנו סיימנו.
לגמרי. ומין הסתם אתה גם משקיע עוד תשומות באירועים, ולהביא במיוחד את הקהל, בשביל לחוות את מחדש את ה... את הפתיחה של המקום.
נכון, אבל הבעיה הייתה מעבר לזה, אני מבין שאת הגעת ואמרת, אוקיי, אני רואה, צפרי, אמרת, אני רואה שאני לא צריכה רק לפרסם את הדבר הזה.
אז מהר מאוד אני זיהיתי שיש בעיות במוצר, שהפיתוח של המרחב הציבורי שנעשה הוא יפה, הוא נחמד, אבל המון דברים בחוויית המשתמש לא סגורים ולא תפורים עד הסוף.
מה הכוונה?
אני אתן לך דוגמה, גיליתי שיש חוות, ממש חוות של אשפה, בלב אזור שוק הפשפשים.
כן.
שאנשים מסתובבים בתוך השוק, ובליבת השוק, במרכז הרחובות, בחיבורים בין הרחובות הראשיים, עומדים המון פחי אשפה, במצב די מזעזע.
למרות שהתשתיות הוחלפו, והכל נראה נפלא.
התשתיות הוחלפו, אבל לא מצאו פתרונות לאשפה, ולכן השאירו את האשפה חשופה, בפחי זבל מאוד מאוד גדולים, או בצפרדעים מאוד גדולות. סתם כדי לסבר את האוזן, בכניסה לשוק הפשפשים, רחוב עולי ציון, זה מפגש של רחוב עם רחוב שנקרא רחוב יפת, שהוא ציר ראשי שחוצה את כל יפו מצפון לדרום, ויש שם הרבה מאוד חנויות של דגים.
כן.
וכל החנויות וואו. של הדגים, את כל הפסולת שלהם, של הניקיון של הדגים, היו משליחים בתוך הצפרדה הזאת.
זה
אחרי... אז לא קשה לדמיין איזה מין חוויה אתה פוגש במרחב, גם צפרדה הפתוחה, גם הרבה מאוד פסולת דגים, גם ריחות משגעים ב-30 מעלות בקיץ. לא סימפטי, ממש לא סימפטי.
זאת אומרת, מעבר לעניין הזה שטיפלו במרחב הציבורי, לא נתנו את הדעת למי שמגיע לשוק הפשפשים, שתכף נדבר, לא דיברנו למשל על... על הטיפול המשמעותי ביותר שעשית שם, שזה המרחב המסחרי, אבל זאת אומרת, היה צריך לטפל גם בשינוע השפעה ולהסתיר את ההשפעה. איך מסתירים השפעה במקום כזה? מרחב עירוני, אין שם לא חדרי השפעה ולא... אז איך עושים את זה?
אתה צודק לגמרי, ואני אגיד לך שבכלכלה התנהגותית או בכלכלה של חוויות, אנחנו באמת צריכים להיות נורא ערים לחוויה של המשתמש.
נכון.
לאורך כל, מי כמוך יודע
את זה. לא סתם מילה, חוויית המשתמש.
בדיוק. ואנחנו, ואנחנו יודעים שהבטן שלנו מאבדת את החוויות האלה הרבה יותר מהר מהראש, ואנחנו פשוט מגיבים. ובאמת שברנו את הראש. חשבנו מה אפשר לעשות, כי אין פתרונות אמיתיים. האזור הזה זה אזור שיש בו הרבה מאוד...
ומה הפתרון?
הרבה מאוד עתיקות, רק אני אגיד לך, אז אי אפשר היה לחפור למשל ולעשות תמוני קרקע, כאלה מיכלי אשפה שתמונים בקרקע, אף אחד לא רצה להזכיר לנו מקומות לשים בהם ביטני אשפה, ובסופו של דבר הגענו לפתרון יצירתי. יצרנו מין מערכת כזאת שבמרכזה עמד רכב אשפה קטן, שנקרא רכב מהפך, שנסע בכל שעות הפעילות של השוק, בסבבים קבועים לאורך כל הרחובות,
מדהים.
והסוחרים יכולים לעצור אותו ולהשליך את ההשפעה ישירות אליו.
מה זה, כמו דחסנית כזאת שנוסעת כל
מין,
הזמן?
מין,
גודל,
כן, רכב קומפקטי.
להתנייע
הוא היה מתמלא ונוסע נוסע למה שנקרא תחנת מעבר, וחוזר חלילה, ובסוף שעות הפעילות של השוק, בסביבות 6-7 בערב, היתרנו לכל הסוחרים בעצם להוציא את ההשפעה הגדולה למרחב הציבורי, ואז היו נכנסים רכבים הרבה יותר גדולים, ואוספים את ההשפעה.
אחרי שבעצם אין לקוחות, או כאלה שמסתובבים ברחוב, אז עורמים את כל ההשפעה שנותרה וסולקים. בעצם... די העלמתם את כל הנושא של ההשפעה, זה דבר מדהים. במרחב עירוני קיים ותיק מאוד, זה דבר מדהים. אני אגב, בתכנון מסחרי, במרכזים מסחריים, שכולם חושבים, אוקיי, בוא נשים פה ספסלים יפים, איזה סוג של ריצוף יהיה נחמד וכולי. אחד הדברים המרכזיים שאני מתעסק בהם, איך כל ההשפעה, פשוט משנים אותה במסדרונות אחורים מבלי שאף אחד יראה, ויש נקודות חיכוך קטנות שאין ברירה, שפתאום איזה פח עובר, וגם זה צריך להיות בשעות שלא יהיה טפטוף של השפעה, ושזה לא יהיה מול העיניים של הלקוחות ומה השעות. זאת אומרת, פעם אחת לתכנן את זה, ופעם שנייה לנהל את זה על ידי סוג של, דיברנו על זה, גם רגולציה בתוך מרכז מסחרי, יש גם רגולציה עירונית.
לגמרי.
וחוויית המשתמש לא נפגעת. איזה קטע. לקחת במרחב עירוני וליישם את זה, מדהים.
אני חייבת להגיד לך שאני תמיד מקנה בך, ובכל החברים שבעצם יכולים לעצב את החוויה הזאת מלכתחילה, כי אני צריכה לפתור את הבעיות האלה בדרך כלל בדיעבד, להגיע למצב נתון ולהתמודד איתם. ואני זוכרת שכל פעם אני ככה מסתכלת בפליאה על מאחורי הקלעים בקניונים, כשאני נקלט, אתה יודע, לפעמים אתה הולך לשירותים ואתה רואה את המסדרונות האחוריים האלה.
יש מסדרונות טיפוליים כאלה.
המסדרונות הטיפוליים והמסעיות הטיפול, ואני אומרת, וואו, איזה כיף להם.
זה סטרילי ונקי.
ואז אנחנו בעצם מייצרים חוויית משתמש מאוד נקייה ומאוד אסתטית, אף אחד לא מבין לאן כל הצרכים הכבדים האלה נעלם.
אבל את הגעת ישר, שאמרת, אני מחזיר אותך על טיפול במוצר, ודיברת על חוויית המשתמש. ועכשיו אני רוצה לגעת דווקא במרחב של המסעדות והברים, שהוא לא היה, אנשים פשוט לא זוכרים, אבל זה לא היה. היה שוק פשפשים, נכון? עוד מוכרי שטיחים ועתיקות וכו'. מה עוד היה שם?
בעיקר זה, היה קצת שמעטס, היה מה שנקרא הבזר המזרחי, שזה מין כזה סמטה מקורה שהיו בה כל מיני בגדים כאלה מהמזרח הרחוק, והגילים ותכשיטים ודברים מהסוג הזה, כל מיני פיצ'פקס כאלה. ג'ינסים שלי והעשיית
שנייה שאני זוכר
בדיוק.
בתור זה.
ובעיקר הדברים שאתה דיברת עליהם, ושהוא קצת עייף וקצת טראומטי מהרבה שנים של שיפוצים.
ואז את הגעת ואמרת, רגע, מה אני הולכת לפרסם את המוצר? אני צריכה לטפל במוצר. עצרת את העניין ואמרת...
לא רק זה, כמו שאמרתי לך בתחילת השיחה, גם בין 30-40% מהחנויות בעצם עמדו סגורות. ואנחנו יודעים שזה לא בריא. כי כשאנחנו נכנסים לאזור כזה, אנחנו רוצים ללכת בסמטאות, ומה שמקדם את ההליכה שלנו ואת החוויה שלנו, זה בעצם שכל החנויות פתוחות, ויש כל הזמן העין מגיבה, היא מגיבה לגירויים. עכשיו, חזיתות סגורות, גם בקניון, אצלך זה מאוד לא בריא. אז אתה מנסה לחפות על זה בכל מיני דרכים, שמים את הסטיקרים האלה, ובקרוב נפתח.
חנויות פופ-אפ.
וחנויות פופ-אפ.
רשת קאמינג סון, כמו שאנחנו קוראים לה.
בדיוק, אז אנחנו יודעים שזה לא בריא. אז עשינו כמה דברים. קודם כל, אני מצאתי את עצמי עובדת כמתווכת ללא שכר, ממפה את כל העסקים האלה, וכל עסק פוטנציאלי שרוצה להיפתח באיזשהו שלב, ככה זה עבר מפה לאוזן שיש מישהי שככה שולטת בעניינים, אז הגיעו אליי, והייתי מציעה להם איפה אפשר ומה כדאי, ואם הם יודעים להביא את הקהל שלהם בעצמם, הם צריכים מיקום יותר מרכזי כדי להיות בנתיבי ההליכה המרכזיים, דברים מהסוג
שרון,
הזה.
שרון, לא עשית את זה בעבר, נכון?
לפני שהוא קפיש בשיא?
כן.
לא.
זה מדהים.
זה רק ברמה של ללמוד הרבה מאוד מהתחום שלך, מאיך מנהלים מרכזים מסחריים.
אבל זה מתבוננות.
מתבוננות. ואני אומרת לך שאני נורא, אני, אם יש משהו שאני רוצה, זה יום אחד לעשות איתך קורס אמיתי. כי כל הזמן אני מרגישה שיש עוד דברים שאני לא יודעת, ואני בטוחה שאתה היית יכול מאוד מאוד להשאיר אותי.
ואני ארצה ללמוד ממך, אבל תדעי לך, ברור, ותדעי לך, ש you are gifted, מה שנקרא, לדעת לייצר מרחב בילוי עם ברים וכו'. היום זה נראה כאילו מובן מאליו.
כן, פועה,
שפרה, תני לי עוד שמות, מה עוד יש שם? יש שם באמת.
שפה
וכו' וכו'. וזה נראה כאילו זרוקי כזה מגניב וזה, אבל הכל זה פרי מחשבה של מה לשים ליד מה, איפה לשים את השחקנים, תספרי כאילו ממש.
תראה, בניגוד אליך, אני לא באמת יכולה לשלוט בתמיל. העסקים לא שייכים לי. הם שייכים לבעלים פרטיים, אני כן יכולתי לעשות את עבודת התיווך. אני יכולה לספר לך שהייתה לי מעצבת אופנה מאוד ידועה בשם שרון ברושנר, שנחתה אצלי יום אחד במשרד, מגן החשמל, שהייתה שם סצנה מפותחת של אופנה, ואמרה לי, אני שוקלת איפה לפתוח את החנות הבאה שלי, ונורא בא לי שוק הפשפשים.
וואו.
אז אמרתי לה, בכיף, בואי לסיבוב. ואז הסתובבנו בשוק, והיא ראתה חנות שנורא מצא חן ביניה, במיקום באמת מאוד מרכזי, והיא אמרה לי, תדעי לך שאם אני אכנס לפה, בעקבותה יבואו עוד המון. עכשיו, ברמת האבולוציה של שוק הפשפשים, זה מאוד התאים לי. כי לגדל סוחרי פשפשים כמו של פעם, האותנטיים האמיתיים, היום אי אפשר. אנשים היום, אם הם עושים, הם עושים חנויות לעיצוב בית עם אלמנטים וינטג'ים. אבל זה ההגדרה המתקדמת לסוחר הפשפשים המודרני. ונורא רציתי שהיא תגיע, נורא רציתי לחזק את הצד של האופנה. ואז הסתובבתי איתה במשך כמה ימים בשוק, והיא שמה עין על חנות מסוימת, וכל הסוחרים מסביב אמרו לה, תשכחי מזה, אנחנו ניסינו לשדל את הבעלים, אין מצב שהוא נותן לך.
ואמרתי
לה, קחי, דברי איתו, היא ישבה עליו, ואחרי חודשיים היא חזרה אליי, ואמרה לי, שרון, פיצחתי. הוא הסכים.
תקשיבי, זו עבודה הרבה יותר מורכבת אצלך.
בטח, כי אני לא שולטת בתמיל. אתה יכול להגיד, אוקיי, יש לי מסעדה, יש לי עסק אופנה, יש לי עסק בתחום אחר, שפחות משרת את, את טובת המרכז המסחרי שלי, ואולי נחכה רגע שהחוזה שלו יסתיים, ואני מוציא אותו נכון. ומכניס משהו אחר.
זה אגב תכנון, אני כל שנה מתכנן בין 3-5 שנים קדימה.
בדיוק.
בתפיסת הניהול ותכנון התמיל והסיפור. כי אני טוען שקניון, אגב כמו מרחבים מסחריים עירוניים, זה לא סטטי, זה דינמי מאוד, לגמרי. זה לא קירות, זה ממש לא.
מדהים. אבל אני לא יכולה לשלוט בזה.
נכון.
אני יכולה לעשות כל מיני מניפולציות אחרות.
רגע, וחוץ מחנויות אופנה, מסעדות.
אז מסעדות, היה אישיו מאוד חשוב, כי כשנכנסתי לשוק הפשפשים, היה לי בית קפה אחד בקצה השוק של פועה זיכרונה לברכה, חלוצה באמת של סצנה של תרבות ובילוי ופנאי בשוק
משהו
הפשפשים.
משהו היפסטרי, מגניב כזה.
מאוד, עם ריהוט אקלקטי ותפריט כזה. אחר, היום זה כבר סצנה מאוד ידועה, אבל אז היה ממש חדשני, היה ממש נובלתי הדבר הזה.
אני מאוד נהנה שם אגב, כשאני רוצה אווירה, מה שנקרא מפרה, אני יוצא ממגדל משרדים, והולך ויושב שם עם כל הריח של הסיגריות, והרחש בחש והערה של אנשים, פשוט מוצא את עצמי שם מופרה כל הזמן, זה כיף.
אז זה נשמע דמיוני היום, אבל ב-2007 היה אותה, והייתה פיצוצייה בלב השוק, במפגש רחובות בין עולי ציון ליהודה מרגוזה, שיכולת לקנות שם מים
כן.
וחטיפים. בזה זה נגמר. עכשיו, אני הבנתי, בגלל שהגעתי משופרסל, ואת התורה של הסופרים לפחות אני מכירה היטב, שהמוטיבציה שלי, אם אני מסתכלת על שוק הפשפשים, כמו נגיד סופרמרקט גדול, או כמו קניון, המוטיבציה שלי, ואני בטוחה שאתה מתחבר לזה, זה להחזיק את הלקוח כמה שיותר זמן במרחב.
ברור.
כי ככל שהוא יותר זמן במרחב, ככה עגלת הקניות שלו כנראה
נכון,
תעלה.
נכון.
ואם אני לא אאפשר לו רגע את האתנחתה הזאת, אז אחרי שעה, אחרי שעתיים, הוא יישבר ויקום וילך. נכון. אז הוא יצא החוצה לכיוון רחוב יפת, לאזור של הבולאפיה, בשביל לקנות משהו לאכול ולנוח, והוא כבר לא יחזור אחורה.
הוא מילא את ה, מה שנקרא, את הצורך הפונקציונלי, כמו שאמר מקודם פרופסור דן אריאלי, והוא יצא משם.
בדיוק.
וכל מה שאנחנו רוצים זה לייצר איזו אנרגיה ואיזושהי חוויה עוטפת,
אנחנו צריכים להטעין אותו מחדש
כל באנרגיה. הזמן.
חוץ מזה שאנחנו היום, כמו שאתה יודע היטב, אני קטונתי, אתה יכול ללמד אותי, אנחנו במקום של כלכלת חוויות.
נכון.
וגם אפילו הקניונים שלנו הולכים למקום הזה, שיותר בילוי, אפילו על חשבון צריכה נכון. של מוצרי צריכה, ואני הייתי צריכה...
אחרת אין לנו סיכוי מול האונליין, אנחנו חיות חברתיות.
זהו, אז אנחנו נכון. צריכים לצצן את הבילוי הרבה יותר. נכון. ראינו מה קרה ל-TLV כשהוא לא התמקד בזה, לפני הרבה שנים כשהוא נפתח ולא עשו שם מספיק הסעדה, נכון. והיו על זה ריקושטים mm-hmm. מאוד חזקים. אני הבנתי שאני צריכה את ההסעדה פעם אחת בשביל הדבר הזה, ופעם שנייה, שוק הפשפשים זה מרחב מסחרי שבשעה 5-6 בערב הוא נסגר. וכשהוא נסגר, הוא הפך להיות נטוש. וכשמרחב עירוני הופך להיות נטוש, נכנסים אליו כוחות שליליים. כי קורים שם דברים לא טובים. כי פתאום, במרחב כמו יפו, יכולות לקרות שם כל מיני פעילויות פליליות.
זה דבר אחד, שזה דבר מרתק מה שאת אומרת. ודבר שני, כשאתה מותח את שעות הפעילות, אתה מגדיל את הסיכויים להגדלה של מחזורי מחירות, וזה מזין את עצמו, והעסק מופרה כל הזמן וגדל.
ממש, אז אתה גם מותח את שעות הפעילות של בעצם הסוחרים המסורתיים שלך, אתה מושך אותם עוד קצת לשעות יותר מאוחרות. אבל היו לי ממש סמטאות בתוך שוק הפשפשים, שהייתה בהם פעילות פלילית, שבעצם מנעה גם את הפעילות של היום, כי הסוחרים הנורמטיביים לא רצו לחיות לידם, בדיוק. ואני הבנתי שאת הדבר הזה אני צריכה לסלק. והיה לי ברור שאם אני מפתחת סצנה של הסעדה ובילוי, אז יש מה שנקרא בעולם התכנון, שהיום אני משלבת את השיווק עם התכנון, יש כהנת גדולה של עירוניות שנקראת ג'יין ג'ייקובס, והיא טבעה מושג שנקרא Eyes to the Street. כשאנחנו רוצים שרחוב יהיה פעיל ובטוח, אנחנו צריכים שיהיו כל הזמן עיניים ברחוב. והסוחרים והפעילות וואו. של המסעדות, וואו. זה Eyes to the Street. ואז הבנתי שאני צריכה להביא את המסעדות כדי שתהיה לי פה סצנה בלילה, וגם אז אנחנו לא נשחק כל היום חתול ואכבר, המשטרה עם הפלילים.
לא, זה ברור, כי אז, כמו שאת אומרת, יש כל הזמן עיניים שנמצאות במרחב.
כן, כי הפשע ינדוד למקומות יותר חשוכים ושקטים שלא מחפשים
אותו. אבל מעניין אותי, למשל, אני מסתכל למשל, מרחבים עירונים מתפתחים, אני מסתכל עכשיו, יש עוד רחובות שאולי יצטרפו לאירוע הזה שם, אבל יש משולש כזה שפתאום ראיתי שזה כאילו, זה הדביק אחד את השני, ופתאום עוד עסק ועוד מסעדה וכולי, אז השאלה שלי, איפה זה התפתח מאליו ונצר
ממש
התכנון?
ממש לא, זה היה כל כך קשה לעשות את זה בהתחלה, אני הבאתי כל כך הרבה מסעדנים למרחב הזה, שכולם הסבירו לי למה לא. ואתה פשוט, עשינו שני דברים בעצם, אחד, זה לא להישבר, כן. ולא להקשיב ללמה לא הזה, אלא לשכנע למה כן, והדבר השני זה שבעצם התמקדתי בלעשות אירועים שיווקיים, כדי להתחיל את החשיבה גם של הציבור וגם של היזמים.
זאת אומרת, עוד לא היו לך חנויות או מסעדות, זה מה שסיפרת לי, אני מתכוונת לזה שהעמדת דוכני בירה.
העמדנו לא רק דוכנים, בעצם יצרנו בשוק הפשפשים יריד גדול של דוכנים שהיה מגיע כל יום חמישי לשוק, והיה משלים את הסצנה של השוק. לא התחרנו במה שיש בשוק, אבל הבאנו דוכנים של אומנים ודוכנים של אוכל. כשלא הייתה לי הסעדה, אז הבאתי את ההסעדה מבחוץ. הבאתי דוכן גדול של בירה, הבאתי דוכנים של נשנושים.
זה לא בימים של הפוטרק, זה היום החלים, את החיים במרכאות קלים. משרד הבריאות הזה קשה מאוד.
וואו, חבל לך על הזמן. חטפתי גם לא מעט, נקראתי לכל מיני נזיפות כאלה אצל מנהל אגף רישוי עסקים, היה קשה מאוד לעבוד, אז היינו צריכים להביא מהנדס בטיחות ומהנדס מזון, אבל הבאנו, השלמנו בעצם את התוכן שהיה חסר לנו עם דוכנים מבחוץ, וגם בכל מקום שהיו חסרות לי חנויות, כי חנויות או לא תפקדו, או הבעלי העסקים לא רצו לפתוח את החנות בשעות הערב, גם זה היה, אתה יודע, לשכנע סוחר פשפשים, תישאר מעבר לשעות הפעילות שלך, לתוך הסצנה של הלילה, זה לא תמיד קל.
את יודעת מתי זה קורה? זה קורה כשהוא מתחיל לראות, או לשמוע את הקופה מצלצלת, כשהוא מתחיל להבין שיש שם איזה פוטנציאל, לפעמים זה גם מעבר לזה, יש איזה וייב כזה שאתה מתחבר.
אז אני אגיד לך שזה אפילו יותר קשה מזה, כי הם היו מסבירים לי, והם אומרים לי, מה את רוצה מאיתנו? אנחנו בערב כזה שאת מביאה לפה 25,000 איש, אני מוכר שידה ב-5,000 שקל, אף אחד לא יצא מפה עם שידה ב-5,000 שקל. ואז אתה צריך להסביר לו, בתור מנהל שיווק מקצועי, שזה בעצם אירוע קידום המחירות שלו. אתה צודק שהם לא יבואו. בדיוק. הם לא יקנו את השידה הזאת באירוע, אבל התודעה, תשמור את השידה, ובעוד שבועיים או בעוד חודש הם יגיעו אליך.
זה אגב, אני הרבה פעמים מסביר, אומר לי, רגע, בני, למה ממקמים פה עכשיו חנות בוטיק בין הבר לבין הזה? ואז אני מסביר ש... או אפילו נניח שעושים איזושהי פעילות לילדים ואימהות אחרי צהריים. האימא שבאה ומחזיקה ביד אחת תינוק וביד השנייה עגלה עם, עם תינוק עוד יותר קטן, מצלמת בעין את הסמלה בחלון הרעבה. והיא מחליטה באותו רגע שהיא חוזרת לשם עם החברה.
בול.
וככה זה עובד.
בול.
אז אני רק רוצה ככה להגיד, שבסוף המוצר, שאני מסתכל עליו, הרחובות האלה, שדיברנו על זה שאת מתקנה בי, שיש לי שליטה על המרחב וכו'. אני מתקנה במי שמתעסק במרחבים העירוניים האלה, כי אני אומר שלחכות אזור של ברים במרחב מסחרי ושזה יעבוד, כאילו משהו שמתפתח חצי אורגנית מהעיר, זה, ולמרחב מסחרי מתוכנן, מאוד מאוד קשה. אני מסתכל, אני אומר, אלוהים אדירים, הייתי יכול לעשות אצלי עכשיו כזה שוק מחנה יהודה, או כזה זה, עד שאני אגיע לזה. אנחנו מכירים גם דוגמאות, כמה היה קשה לסרון המרקט, להיות סרון המרקט, בסוף זה הפך להיות מתחם הסעדה מאוד שוקק, אגב, בזכות ביג. אז אני מתקנה בך, שאת מצליחה לטפל במרחבים עירוניים, ואני כל היום מנסה לחכות מרחב עירוני אמיתי, שאנשים מגיעים אליו וחיים בו, ושיש להם איזה עניין לעשות סוג של window shopping כזה, או בכלל לעבור שם. אבל זה באמת, אנחנו כל הזמן לומדים אחד מהשני. דרך אגב, דיברנו על פעילויות תוכן ופעילויות שיווק, ובעצם העבודה למעשה לא נגמרה בעצם זה שהכלסת את הרחובות.
לא, ממש לא, היא רק התחילה שם. כלומר, זה הכלסתי, זה הכל, אתה יודע, הכל תלוי בהכל. במקביל לזה שאתה מטפל, אתה משפר את התפעול ומשפר את המוצר, ודואג לקחת יד ביד בעלי עסקים ולפתור להם בעיות, לצנטר אותם בתוך הרשות המקומית, לפתור להם את כל הפלונטרים של הרישוי עסקים, ושל האגרות למיניהם, והארנונה שלהם, וכל בעיה אפשרית, ובעצם לייצר להם ודאות עסקית, ששוב, זה משהו שאתה עושה אותו ברמה של מרכז מסחרי, הם פחות צריכים להתעסק עם הדברים האלה, וגם שם אתה מייצר להם סוג של ודאות עסקית. אני הייתי צריכה באמת לשווק את המרחב הזה, פעם אחת למשתמש הקצה, לתושבים ולתיירים ולמבקרים. ופעם שנייה, B2B. פעם שנייה זה לגרום לבעלי עסקים וליזמים להרהר באפשרות לבוא למרחב הזה, להצטרף להצלחה הזאת. אז ברור שכשאתה עובר מסה קריטית מסוימת, באמת, זה כבר סיפור אצלך, אז הכל, זה הרבה יותר קל. אבל ההתחלה הייתה מאוד קשה, ובשביל לעשות את זה, אני לקחתי אירועים שהתחילו לפניי, עוד בשוק הפשפשים, כי מישהו חשב שהסצנה ששוק הפשפשים היא מספיק מעניינת, ועשו אירועים תרבותיים במסגרת מחלקת מופעים של עיריית תל אביב, 4 פעמים בשנה, בחודש יוני, כאלה אירועים די היפסטרים ומאוד מתוחכמים, במתחם מאוד תחום בשוק הפשפשים, ושכנעתי בעצם את הנהלת העירייה להרחיב אותם על פני כל השוק, ויצרנו מתכונת אירועים מיוני עד סוף אוגוסט.
מדהים.
כל יום חמישי בשבוע, שבמסגרתם בעצם פרסנו את כל האירועים התרבותיים האלה על כל הרחובות של השוק, ופרסנו דוכנים של אומנים, שהשלימו את הרקמה המסחרית איפה שהיו לנו חורים.
זה פנה לספקטרום, זה פתח ספקטרום רחב.
ויצרנו מרחב גדול מאוד של שותטות, וגם סימנו אותו אפילו ברמה פסיכולוגית ויזואלית עם זה שפרסנו גרלנדות. אתה יודע, היום גרלנדות זה מוצר שקיים בכל מקום. אבל אני, כשפעם ראשונה ביקשתי ממחלקת מאור של עיריית תל אביב לשים לי גרלנדות, אנשים חשבו שהתהפכו עליי.
איפה הבאת את זה?
לא יודעת.
אני חייב להגיד לה, לא, אני כל פעם שאני רוצה, גם לי יש איזה סריטה עם גרילנדות במרחבי מסחר.
אני חולה על גרילנדות שנים.
זה לא נורמל, יש לי חצר בבית שאני כל היום, אני כאילו יש איזו אווירה חגיגית, נכון. גרילנדות גדולות, קטנות, צבעוניות, מנצנצות, אז בדיוק העניין הזה שאני כל הזמן אומר, אני מחכה מרחבים עירוניים, אז זה הגרילנדות, זה קטע.
אני פשוט רציתי לסמן את כל המרחב, רציתי שאנשים יבינו פה החגיגה קורית. אני לא מרחב בנוי כמו מרכז מסחרי שאתה מנהל, שהבניין הוא תחום ומוגדר. אני הייתי צריכה לסמן מרחב עירוני. אז הדרך לסמן אותו וגם שיראו אותו מרחוק, זה לפרוס מלא מלא גרלנדות, שזה גם סיפור דרך אגב, כי צריך להתחבר לעמודי חשמל רגילים, ולראות שהמערכת יכולה לשאת את כל העומס הזה, כולל מערכות הגברה לכל האירועי תרבות שעשינו, כי הבאנו מלא הרכבים מוזיקליים ותיאטרון רחוב.
אז אם אני מסכם רגע את העניין הזה, טיפול במרחב, טיפול בתמהיל, טיפול בתפעול, טיפול באלמנטים שיש שם, תכנון אירועים, תוכן שיווקי,
יחסי ציבור,
אחת לאחת, אם אני מקביל את זה רגע למרחב מסחרי, מתוכנן, למשל, אנשים אומרים לי, זהו, המרכז שלי ב-100% תפוסה, העסק נוסע. ממש לא. כשהמרכז ב-100% תפוסה, שם מתחילה העבודה שלך.
נכון.
כשאת מתכננת מרחב מסחרי, איך את יודעת שזה מצליח? מה את בודקת? איך את יודעת שזה הצליח?
אז שוב סיבה לקדם בך. כי היכולת שלי לדעת הרבה יותר מוגבלת, אני לא חשופה לנתונים הכלכליים של בעלי עסקים באופן ישיר, הם לא מחויבים לדווח לי, אני כן יכולה לראות ולמדוד עלייה בכמות הטראפיק במרחב האורבני שבו אני מטפלת. יש כל מיני שיטות היום, אפשר לעשות את זה גם באמצעות מצלמות שיודעות לספור תנועה, גם במזרת איכון של מכשירים סלולריים במרחב נתון. יש חברות שמתמחות בדברים האלה, אז אתה יכול גם לדעת כמה אנשים עברו במרחב וגם כמה זמן הם שעו.
אבל סיפרת לי על משטרה שנתנו לך נתונים על פעילות, פר פעילות.
זה באירועים, זה ברור. כאילו, כשעשינו את אירועי הפשפשוק ביפו, יש, היות והמתחם הוא מתחם מבוקר באותו רגע, כי יש לנו...
אז נומרטורים.
אז יש נומרטורים ויש ספירות של קהל באמצעות נומרטורים, אבל מה שחשוב זה שהאירועים האלה בעצם הם פלטפורמה שיווקית בשביל להגביר את התנועה. אני קוראת לזה שישאר לזה זנב לאירוע.
אז
לי היה חשוב לראות שגם בשוטף, אחרי אירוע כזה, השוק מתחיל להרגיש כאילו צובר תאוצה.
שזה סוג של...
שיש, נוצר מומנטום.
מומנטום ואנרציה וכו'. אצלי אגב, במרחבים מסחריים, כמו שאמרת, לנו על פניו יותר קל, במתחם סגור, אז יש מערכות צופות, במתחם שהוא פתוח, יש גם דרכים כאלה, וגם של לספור, אבל בסופו של דבר, יזם שמתכנן נכון, חייב להיות ממוקד במחזור המחירות של העסקים. את לא חשופה לנתונים האלה?
לא, אני מקסימום יכולה לראות עלייה בשכר דירה, למשל, כאילו, לדעת שהביקושים...
או שאת שואלת, תגיד איך הולך וכולי, הם לא תמיד חושפים.
אני ראיתי את הלחצים, כי ברגע שהתחילו להגיע המון מסעדות לשוק הפשפשים, הם לחצו את מחירי שכר הדירה מאוד מאוד...
זה הגדיל את הביקוש.
בטירוף, כן. בטירוף.
אבל אז בעלי הנכסים חיים ב... סליחה על הביטוי, חיים באיזה סרט... שהם הולכים עכשיו להפקיע מחירים, ואז יש תחלופה וזה לא בריא.
תקשיב, הייתה לי מסעדה ספציפית, ששילמה שכר דירה של 40,000 שקל לחודש, ותוך 3 חודשים, העסק חוסל, אחרי שהם השקיעו כבר בלשפץ ולעשות את הכל, ולפתוח את המסעדה.
זה אגב, להתאהב באיזה רעיון, שאתה הולך לחולל שם פדיונות מאוד מאוד גבוהים, ולא להבין שאתה חותם בעצם על התחייבות, שהולכת לשאוב אותך. אני אגב, אומר את זה מהצד של המזכיר, לי יש אחריות מאוד מאוד גדולה. למרות שהיזם, כמובן, לרוב, רוצה לדחוף את המספרים למעלה, אני כל הזמן צריך לשמור על האיזון. כי האינטרס שלי, שיהיה עסק שיצליח לשרוד ולחיות כי הוא חשוב לתמיל, ולא בכל מחיר לעלות וכו'.
אני גם חושבת שתהיה דילמה בעתיד במרכזים מסחרים מנועלים ובקניונים, כי התחושה שלי זה שאתם תצטרכו. לעבור רק מהרשתות הגדולות עם הכיסים העמוקים, ולגוון את התמהיל עם עסקים שיש להם כיסים פחות עמוקים.
אמר דבר חשוב, זה כבר קורה. זה לא רק העניין של זה, כי כשהמרכזים הם מרכזים גנריים של, עם כל הכבוד למותגים, והמותגים הם מאוד חשובים וכו', אבל אתה חייב למצוא גנים מקומיים ושחקנים שהתפתחו יחד עם המרכז מהמרחב העירוני שאתה מכיר וכו'. וזה בדיוק מה שאת אומרת. אז את באמת לא חשופה לעניין של מחזור המחירות ופדיון.
הרבה פחות ממך.
כן. משם זה מתנהל לבד, העסק כבר רץ?
ממש לא, אני לא חושבת, אני חושבת שאחת הטעויות הקשות שרשויות מקומיות עשו במרחבים עירוניים מסחריים, לאורך שנים, זה התפיסה הזאת שמלווה הרבה מאוד מהנהלות הרשויות המקומיות, זה שזה אורגני ושזה כלכלה חופשית.
זה כבר רץ, זה עובד.
לא, מקדמת דנה, כאילו, כי פעם זה היה מאוד טריוויאלי, כי פעם לא היה קניונים ולא היה מה שהתחרה ברחובות מסחריים. אז מבחינתם השוק היה צריך לעשות את שלו, ועסקים כרגיל, והם לא הבינו את הטעויות שהם עושים. היום מרחבים כאלה, אם אתה לא מנהל אותם ואתה לא שם עליהם עין,
רגולציה אמרת לי.
אז קודם כל, אם אתה רוצה לשמר איזשהו DNA של מקום שיש בו נגיד מלאכות מסורתיות, או סטודיואים, או אומנים, שזה אנשים שנורא קל לדחוק אותם מתוך המרחב הזה, מצד שני, כשאתה מדבר על המלח והפלפל והתבלינים שצריכים למשוך למרחב כזה, הם הכי פגיעים שיש. כי ברגע שרשתות גדולות מגיעות במציאות לקחת את המקום שלהם, נורא קל לדחוק אותם החוצה, זה נורא מסוכן, זה תהליך נורא מסוכן. דרך אגב, זה חלק ממה שעבר על רחוב שנקין,
כן.
בכל מיני גלגולים שלו. אני זוכרת שמצד אחד, כשקסטרו פתחו חנות בכיכר השעון, מאוד מאוד שמחתי, ומצד שני הייתי מאוד מודאגת.
כן,
כשהרומא חיפשו לפתוח בשוק הפשפשים חנות, אני לא רציתי לראות את זה קורה. כי לארומה יש כיסים עמוקים, והיא יכולה מאוד בקלות למצוא את המקום איפה לפתוח בשוק הפשפשים. מצד שני, היא דוחקת לי את העסקים האותנטיים, ואתה לא בא בשביל ארומה לשוק הפשפשים, כן, אתה בא בשביל משהו אחר.
וארומה זה שם קוד, נניח, להתמסחרות של אזור שהוא נכון. מאוד אותנטי, לא כי ארומה חלילה לא טובים, הם מאוד טובים, דווקא בגלל התבניתיות שלהם, ובגלל הרשת המוצלחת ברור. והמנועלת, אתה זה, אבל גם
אני פשוט מדברת על החוויה, אני מדברת על החוויה, על איזה DNA אתה מחפש. עכשיו, דרך אגב, אני ממש לא נגד רשתות, שלא תתבלבל לשנייה. אני חושבת שהתמעיל המאוזן ברחוב מסחרי הוא כזה שיש בו, נגיד, סדר גודל של 20% רשתות, וכשרשתות גדולות וחשובות באות, זה הבעת אמון מאוד גדולה במרחב. הם גם גנרטורים, כי הם יודעים להביא מסות גדולות של קהל ולהזין את כל העסקים הקטנים והבינוניים, אבל זה עניין של איזונים, עוד פעם.
אזורים כאלה, אזורי בילוי, גם היפסטרים וכאלה ואחרים, גם באירופה, בלונדון, שורדיץ', לא יודע, כל מיני מקומות כאלה וזה. יש לך, וזה בסוף, זה הופך להיות חלק מהמרחב, אולי עושים איזה התאמות מבחינת עיצוב או סגנון שהוא קצת אחר לאותה רשת.
אבל אני אתן לך דוגמה דווקא לא מאצלנו, דווקא מספרד. כשאני הייתי בברצלונה לפני כמה שנים, בכל פינת רחוב יכולת למצוא זרה ודזיגואל.
נכון.
ובאיזשהו שלב קמה קול צעקה מאוד מאוד גדולה של כל העסקים הקטנים והבינוניים בברצלונה, שהם הפרו לגמרי את האיזון.
נכון.
אז הנה, תראה מה קורה כשרשות מקומית כמו עיריית ברצלונה לא שמה לב לדבר הזה, נתנה ליד הנעלמה ולקוחות השוק לעשות את שלהם, ובעצם המון עסקים קטנים ואותנטיים.
חייבת להיות התערבות וניהול, צריך לנהל את זה מלמעלה.
בול, אז זו ממש דוגמה למה ששאלת. למה רשות מקומית כן צריכה להיות מעורבת בלנהל את הדברים?
אז הרגולציה הזאת שאת מדברת עליה שוב, אם אני מקביל רגע לעולם שלי, זה למה ניהול של מתחם מסחרי חשוב. ההבדל בין מתחם מסחרי מנוהל ברמה גבוהה, לבין מתחם מסחרי מנוהל, זה לא באיכות התחזוקה והגינון והזה, זה איך אתה כל הזמן, 3-5 שנים קדימה, מנהל את התמהיל בשביל להמשיך לחדד את האישיות, מטפל במרחב, עוקב אחרי טרנדים, מיישם אותם במרחב שלך וכו'. אם הניהול לא מקצועי, והוא ניהול של מה שנקרא maintenance, אתה פשוט מפסיד, הפסדת את התחרות, לא מפסיד. יקום מחר מתחם מסחרי לידך,
בול.
ואתה לא תבין איך כולם נדדו אליו.
ממש.
כי לא טיפלת בפרטים האלה, כי שמת איזה חברת ניקיון, שדאגה שיהיה נייר טואלט בשירותים. ובמרחב הציבורי, הרגולציה, מדהים. מה את עושה היום?
אני היום עוסקת באתגר מטורף. אני בעצם ראש צוות תכנון שעסוק בשיקום של 3 הרחובות המסחריים המרכזיים בחיפה. הרצל החלוץ ונורדור בשכונת הדר.
וואו.
זו שכונה שהיא בעצם הייתה מרכז העסקים הראשי של הדר לאורך הרבה מאוד שנים. ומכל מיני סיבות, לא ניכנס כי זה נושא להרצאה שלמה, היא הלכה ונחלשה ודעכה. זה מרקם מסחרי שיש בו סדר גודל של 1,200 חנויות.
וואו. אני מכיר את האזור, אגב, גם בוורסיה הישנה מאוד שלו, שפעם היו חנויות אופנה וכאלה זולות וכו' וכל מיני, ויש את מתחם תלפיות.
שוק תלפיות הוא חלק מהמתחם הזה, אז יש לנו רחוב אחד...
זה התפתחות, אגב, חצי אורגנית, או סוג של...
גם שיתוף פעולה בין המגזר העסקי לבין העירייה, כי אני הייתי מעורבת בתהליכים שם ב-2017-2018, והייתה שם חברה עירונית שנקראת קהילת הדר, שמאוד עודדה ותמכה ועשתה אירועים, והיו שם כמה בעלי עסקים עם חזון, סטייל פועה, יש שם את אילן ממסעדת תלפיות, שהיה החלוץ, ובעקבותיו הגיעו עסקים נוספים.
שמי, אווירה מדהימה.
וכשאתה מזהה שיש לך חלוץ טוב, ואתה הולך איתו את כברת הדרך, ואתה עוזר לסצנה הזאת להתפתח, בעסק, אז כן, מרגע שאתה עובר מסה קריטית מסוימת, אז אתה מתקבע שם... בתודעה כמקום מבוקש.
קודם כל ראיתי שם... היה איזה קטע יוצא דופן, אשתי ואני אוהבים לנסוע ליומיים, שלושה, נניח פעם לחיפה, פעם לירושלים, ופתאום אנחנו מסתובבים שם, הייתי אצל תערוכה של חבר, זהו, אצל גיל גורן, התותח, ופתאום אני רואה, את מצפה לראות קהל היפסטרי כזה, חבר'ה צעירים וכו', אני קולט זוג חרדיות, ואז עוד זוג חרדים, ויושבים במקומות ההיפסטרים, זה קצת שיגיע לי את השכל, כי אמרתי, איך זה יכול להיות במקום כזה? זה כאילו משהו שלא, אתה פתאום רואה משהו שנראה לך חצי הזיה, אבל זה עבד יפה. כי יש שם ממש, זה משיק לאזור ש...
תקשיב, חיפה זה עיר עם DNA מאוד מאוד מיוחד, הרבה מאוד ממש. מהפורמטים הקימונאים, דרך אגב, גם בתחום הקולינריה שאנחנו מכירים, הגיעו מחיפה.
נכון.
ויבינו, ביגה, כל מיני...
שתי הקבוצות האלה, אגב, גם הקבוצה של דדי צורף ושטראוס.
שמו.
וגם שמו, וגם הקבוצה של יאיר וגילי, כל הקבוצה של גרג
וכו'. אז יש, יש, יש מרחב מאוד יצירתי ומאוד פורה בחיפה, שפחות יודע לשווק את עצמו, אבל נכון. הוא קיים. הוא קיים וצריך, חלק מהתפקיד שלי זה להוציא את האיכויות האלה החוצה.
שמי, חתיכת משימה מחכה לך שם, כי
בהחלט.
אני זוכר למשל איך התחילו את הסיפור עם הנמל.
נכון. אני עובדת עכשיו בעצם עם צחי טרנו, שהוא מנהל אגף לפרויקטים אסטרטגיים בעיריית חיפה, והוא האיש שעשה את פיתוח של העיר התחתית בחיפה.
זה היה מדהים, אני זוכר את זה, הייתי שם... מסוף 2008 ועד 2011, התאהבתי בעיר. בהתחלה אמרתי, זה חבר'ה משוגעים עם כל האוניברסיטאות ועניינים, והיום אני מסתובב שם וזה פשוט כיף לא נורמלי. אני מדבר על העיר התחתית וגם תלפיות. אז איזה מגניב, איזה מרגש.
זה מאוד מרגש, אבל זה לא פשוט. זה אתגר מאוד מאוד גדול.
אם זה היה פשוט, לא היו צריכים את שרון, בן, חברוני, ולא היו צריכים את בני חליף.
זה נכון.
עכשיו... ככה, שאלה שאני כל הזמן רוצה לשאול אותך, רחוב מסחרי בעד ונגד, מה את אומרת על זה? על כל החנויות שיש ככה בסטריפ, מתחת הבנייני מגורים, יש היום אזורים שלמים אורבניים עירוניים שמתוכננים, שכל המרכז המסחרי מרוכז מקום אחד, לכאורה אני מאוד שמח על זה, אני אומר כל הכוח אצלי, וכולם יבואו אליי. ואז את אמרת לי בשיחה המקדימה, מה פתאום? צריך מסחר מלווה רחוב, אני בעד.
אז אני אגיד לך ככה, צריך מסחר שמחובר היטב לשכונה. פחות חשוב לי אם הוא יהיה באמת מלווה רחוב כמו הרחוב המסורתי שאנחנו מכירים פעם, או שיהיה מרכז מסחרי שנטוע במיקום מאוד מאוד מדויק בלב השכונה.
כן.
אבל אני אגיד לך, כי יש לי עוד כובע, אני גם יושב ראש עמותת מרחב לעירוניות טובה, ואני באמת מאמינה בזה הדברים האלה, המסחר הוא סוג של שירות ציבורי שאנחנו צריכים אותו כבני אדם,
נכון.
לא פחות מבתי ספר, גני ילדים,
נכון.
ובית כנסת ליד הבית, ואני נורא רוצה שאנשים ירדו למסחר הזה, בלי לקחת את האוטו ולנסוע לאיזשהו מקום שהוא רוחק מהבית שלהם, כי זה בונה קהילתיות.
נכון.
זה בונה קהילתיות, כשאתה פוגש את השכנים שלך באופן ספונטני, במרחב המסחרי הזה, ואתם נפגשים כי אתה יושב בבית קפה והם עוברים לידך, או כי אתם נפגשים בחנות, זה נורא חשוב לחוסן האנושי שלנו ולחוסן הקהילתי שלנו.
מה הדבר מדהים. אנחנו, אני בכל אופן מאוד מאוד מכוון לשם, אני באמת מאמין בכוח הזה, זה מדהים שזה עולה גם בפרק עם פרופסור דן אריאלי, גם בפרק עם איתי גנור, כל הזמן בצורך הזה, שצריך לשים עליו את הספוט רגע, ואת הדגש בתכנון של מרחב מסחרי, איך אנחנו מחזקים את הקהילתיות. אנחנו לא צריכים להסתכל על המרכז המסחרי כאיזה מקום של קומפלקס של חנויות, ויאללה בוא.
ממש לא, אתה במחיר. צריך להסתכל על עצמך כמרכז קהילתי, שיש לו גם את הפונקציות המסחריות, שאתה נותן את השירותים, כי הקנייה זה שירות, אבל כל החוויה האנושית, אם אנחנו נגדיר מחדש את הפונקציות שהמרכז המסחרי המנועל צריך לעסוק בהם, הערך המוסף לשני הצדדים יהיה אדיר.
חד משמעית, צריך סבלנות והתמדה, ולראות לאורך זמן איך זה פשוט מדהים, איך זה עובד, זה מפרה ומעלה שוויים, כמו שאמרנו, וגם את ואני הסכמנו, שאנחנו בסוף אוהבים את הרחובות המסחרים, למרות שזה לא נוח לגור מעל פיצוצייה או בר, אבל אתה כן רוצה...
זה כבר עניין של תכנון. זה באמת עניין של תכנון, כי אם היו מלמדים את האדריכלים ואת המתכננים שלנו, איך לתכנן את זה בצורה יותר נכונה, שמונעת קונפליקטים מלכתחילה ברמת נכון. התכנון, אז היינו במקום אחר.
נכון.
אם היו מפרידים את השטחים התפעוליים בשביל המסחר, כמו שהתחלנו את השיחה שלנו, והיו דואגים שזה לא יפריע לאלה שגרים מעליהם, והפחי השפע לא היו משותפים, או הכניסות לחניות לא היו משותפות, או הקולונדה שמתחת המתרחש המסחר, לא תפריע למרפסות שנמצאות מעל, היינו במקום אחר לחלוטין.
אפילו מראש לתכנן איך לצמצם רעש.
בדיוק.
לאן זה פונה
וכו'. ואני אגיד עוד דבר אחד, שבסוף לכל סיר יש מכסה, וגם צריך שאנשים יהיה להם מקומות יותר זולים לגור בהם, גם בשכונות מבוקשות. אז אנשים שידם פחות משגת יכולים לגור מעל המסחר, למרות שגם היום, גם הנושא של רעשים, יש לנו זיגוג כפול, ויש כל מיני דרכים לדאוג שאנשים לא יסבלו מכל מיני מפגעים שלפעמים נלווים למסחר. ומצד שני, התרומה של זה לעירוניות ולשכונה בכללותה, או למרחב שנמצא בעורף של המסחר, היא אדירה. כולנו רוצים, אתה יודע, אין מקום שאני לא עושה סקר בקרב תושבים, ואחד הדברים הראשונים שהם אומרים זה שאנחנו רוצים את הבית קפה מתחת לבית, אבל לא מתחת לבית שלהם.
לא מתחת לבית.
שיהיה מתחת לבית של השכן, בדיוק.
אז באמת יש כאלה, אגב, יזמים שפונים אליי ואומרים לי, תשמע, יש לנו פה מסחר קצת מתחת לבניין, בוא, תגיד לי מה דעתך יותר בקטע של כמה שכירות אני יכול לקבל שם, מבלי להבין, ואז אני יוצא, אני אומר, רגע, בואו נבין רגע את ההשלכות. אם אתם ממקמים פה סופר, תבינו. אם אתם ממקמים פה, איך זה הולך להשתלב במערכות החיים האלה. וזה חשוב, ובאמת היום יותר ויותר מבינים ומכניסים תכנון. אני רוצה לסיים עם איזה פינת הזיה. יש לנו פינת הזיה. מה זה? משהו שנתקלת בו והוא הזיה מבחינת תכנון מרחב עירוני? ככה בקצרה.
אז אני לא רוצה לתת דוגמה קונקרטית, כדי לא להעליב אף אחד, אבל אני אתן לך דוגמה שמאוד מאפיינת את ההתנהלות של רשויות מקומיות, הניסיון לעשות copy-paste. כאילו, לשאוב השראה מאיזה מרחב מפורסם בארץ או בעולם, סתם אני אתן לך דוגמה, עיר שיש לה שוק, שוק מסורתי עירוני של פעם, ויוצאת באיזו הודעה בומבסטית, אנחנו הולכים לשפץ את השוק, לעשות לו מתיחת פנים, והוא יהיה שוק מחנה יהודה החדש, או יהיה שוק לבוקריה בברצלונה. כן, בסדר. נו, ברצינות.
רק מעצם השיפוץ.
כן, אנחנו, הם לא מבינים בכלל, הם לא מפצחים מה זאת החוויה של להיות בלבוקריה. בסדר? הם לא מבינים מה זאת החוויה של להיות במחנה יהודה.
ואמרת עוד דבר מדהים בשיחה בינינו, שזה... בסיס הפיצוח.
אז זה מה שרציתי להגיד, זה המשפט הבא שלי, שאני לא מאמינה בלנסות לעשות שכפולים כאלה מפלסטיק. אני מאמינה במקומות שמתחברים באופן אותנטי להוויה של המקום שבו הם נמצאים. אז תפצח רגע מה ייחודי בקהילה שלך ובדי-אן-אי של המקום שלך.
ותדאגי עוד יותר, מה ייחודי בקהילה, מי הם האנשים ומה הם רוצים.
בול.
מה מדבר אליהם, מה התרבות המקומית.
ואיזה עסקים אותנטיים כבר יש לך במקום, שזה המינוף האמית.
לתת להם את הבמה, בדיוק. בול. במקום ללכת
ואל תנסה לעשות copy-paste מברצלונה.
כי אז זה לא אותנטי. והיום, להביא את האותנטיות, זה הדבר, זו המשימה הכי קשה.
נכון.
זה בדיוק בסיס מה שדיברנו בינינו, שמתפתח אורגנית, או יש אותו במרחב עירוני, ואני מנסה, לא מנסה, אנחנו גם מצליחים היום לייצר את הדבר האותנטי, כי אנחנו מוכווני קהילה וקהל יד, ולא עושים איזה תפאורה של...
כולנו מרגישים כשמזייפים לנו.
כן.
ואנחנו לא רוצים את הזיוף, אנחנו רוצים את הדבר האמיתי.
כי כשזה פייק, אז זה לא עובד.
נכון.
טוב, שרון, היה ממש כיף. אנחנו כנראה נמשיך, ונזין אחד את השני באמת גם בהרבה מאוד ידע, ואני אלמד, ואני אשמח שתשלחי אותי גם לאיזה מרחב עירוני מעניין לישור בשעה.
אנחנו נלך לעשות ציור ביחד.
כן, וואו. איזה כיף. תודה שהגעת, היה ממש כיף.
הסודות מאחורי חלונות הראווה, בהגשת בני חליף. הפודקאסטים של 103 FM.